ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבחר דף קוף נון חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. מיד בטח שמים לב לצורה של הפפיון וגם מספור מספר 2. יש עוד אחד מספר 3 בעמוד ב. אנחנו ממשיכים סדרה של משניות שבהם יש פתיחה נפל הבית, וההמשך הוא מובלט עם פס כפול. פה מדובר עליו ועל אשתו, אז שניהם מתים בנפילת הבית ואין לאישה בנים ממנו. אז כעת יש ויכוח, ובצד יש לנו נושא חלוקת הנכסים בספק מי מת ראשון, הבעל או האישה. כמובן אם האישה מתה ראשונה אז הבעל יורש את אשתו, אבל כאן יש ספק. במהלך המשנה אנחנו נראה סוגים שונים של נכסים שעליהם נצטרך להתייחס. ובכן, המשנה ממשיכה. יורשי הבעל אומרים אישה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל, אז טענתם היא שהבעל הוא זה שמת שני, כדי שהם יורשי הבעל יוכלו להרוויח את הנכסים של אשתו שבינתיים אותו בעל ירש, ובמותו אז הקרובים שלו יורשו. יורשי האישה אומרים בעל מת ראשון ואחר כך מתה אישה. יורשי האישה זה יכול להיות אביה, יכול להיות אחיה. בית שמאי אומרים יחלוקו. ניקח בחשבון את הנכסים השונים, יש נכסי צאן ברזל, יש נכסי מלוג ויש הכתובה. אז לפי בית שמאי יורשי האישה ויורשי הבעל חולקים, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. הרשב"ם פה גורס וכתובה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים והיוצאים עמה בחזקת יורשי האב. הכוונה, אנחנו לא הזכרנו את הביטוי הזה יורשי האב, אבל אם אנחנו נתייחס ליורשי האישה, ואמרנו מקודם שיורשי האישה כולל אביה, יורשי האב מתייחס לעובדה שאותם נכסים שמוגדר במשנה נכסים הנכנסים ויוצאים עמה, ואנחנו נסביר אותם ביתר הרחבה עוד מעט, אבל היא הביאה אותם לנישואין מבית אביה. עכשיו שיש ספק לאן שייך הנכסים האלו, אז הנכסים האלו שנקראים במשנה נכסים הנכסים ויוצאים עמה, הם יהיו בחזקת יורשי האב, ולא משפחת הבעל שלה יקבלו אותם. עכשיו מוזכר במשנה אחרי בית הלל נגיד שלושה סוגי נכסים. הדבר הראשון, נכסים, זה מתייחס למה שנקרא נכסי צאן ברזל. אלו נכסים שאומנם האישה הביאה לנישואין, אבל הבעל לוקח על עצמו אחריות שאם הם יורדים בערכם, הוא יפצה את האישה בשוויים. אם מדובר בגירושין, אז היא תקבל את הנכסים האלו בחזרה, ואם הם יורדו בערכם, הבעל יפצה אותה בהפרש. אבל אם הם עלו בערכם, אז הבעל יכול ליהנות מהרווח. זה נקרא נכסי צאן ברזל. הכתובה זה מה שהבעל מתחייב, וגם זה יכלול דברים שהאישה הביאה מבית אביה. ברשבם, שלוש שורות מתחת לגמרא, הוא כתובה בחזקת יורשי הבעל, מנה ומתי, מנה זה 100 זוז שמשלמים לאלמנה שהוא מגרש, 200 זה לבתולה שהוא התחתן איתה, ותוספת שממון הבעל ראוי לינתן להם, הלקח מספק לא תוציאם מחזקת הבעל, מחזקת יורשים. זה לגבי הכתובה. נכסים הנכנסים ויסימה, הרשב"ם מסביר, הם נכסי מילוג שנפלו מבית האב ואין אחריותן עליו. בניגוד לנכסי צאן ברזל, נכסי מילוג, הבעל לא לוקח עליהם אחריות, והוא יכול בתקופת הנישואים שלהם, הוא נהנה מהפירות, אבל בשעת גירושים הוא מחזיר אותם נכסים בלי לקחת עליהם אחריות. אז אלו הם בחזקת יורשי האב. שם אבי בעולה, רשב"ם, ככה מסביר רשב"ם. מה שלא הבהרנו עדיין, זה בדוגמה הראשונה, נכסים, אמרנו זה מתייחס לנכסי צאן ברזל בחזקתן. הגמרא צריך לדון בחזקת מי, או בחזקת יורשי הבעל, או יורשי אביה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בחזקת מי, וכאן אנחנו בדיוק מתייחסים לאותם נכסים שהצבענו עליהם כרגע. יש לנו חיצים, אתם רואים, זה מפנה אתכם לעמוד א', שתי שורות מסוף עמוד א'. אותם נכסים שהסברנו, נכסי צאן ברזל, בזמן יש כשנוצר כאן הספק, הביתים אומרים בחזקתן. מה זה? בחזקת מי? רבי יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל. למה? כי הבעל הוא לקח אחריות עליהם. אז זה מלמד או מראה לנו שהם היו, אותם נכסים היו יותר בחזקתו, יותר בחזקתו מבחזקתה. ובלעזר אמר בחזקת יורשי האישה, הרי היא הביאה אותם שדות מבית אביה. זה גובר על השיקול שהבעל לקח עליהם אחריות. רבי שמעון בן לקיש משום בר כפרה אמר יחלוקו, וכן תני בר כפרה, ובר כפרה גם לימד במסגרת ברייתות שהוא חיבר, הואיל והללו באים לירש והללו באים לירש, יחלוקו. ברשב"ם יחלוקו, כי מפרש לכמן, הואיל והללו באים לירש והכל, והללו באים לירש הכל, יחלוקו, שהרי לשניהם יש טענת חזקה כדפרישת. היא הנעלת להנעת כמרה, הביאה מבית אבוה, והוא, מתוך שקיבל אחריות עליו, קנן. והרי הן כממונו. והי דאמרי בית הלל נכסים בחזקתן, היינו בחזקת שניהם ויחלוקו. כאן הרשב"ם מסביר הביטוי בחזקתן בזמן שאנחנו מדברים על חלוקה. המשנה. והנה הפפיון השלישי, ובצד יש לנו נושא, נפל הבית עליו ועל אמו, ולא ידוע מי מת ראשון. המשנה, נפל הבית עליו ועל אמו, אלו ואלו מודים שיחלוקו. מי זה אלו ואלו? זה בית שמאי ובית הלל, שבמשנה הקודמת ראינו שהם חלקו. פה הם מסכימים שנכסי אותו נזכיר את זה בן ואימו הם יחלוקו יחלקו בין יורשי האם בין יורשי הבן. כדי להבין קצת יותר על מה קרה פה, נפנה לרשבם. נפל הבית עליו על אמו, כגון שנפל הבית על רחיל, אשת יעקב, באלמנותה. זאת אומרת, בעלה כבר לא בתמונה, הוא נפטר מזמן. היא הייתה אלמנה, ועל יוסף בנה מיעקב, והיה לה בן מאותו יעקב. ולא היה לה עוד בן מיעקב, ולא מאיש אחר. שעכשיו טענותיהם שוות, שיורשי האם כגון אחיה מאביה אומרים אח של האישה יכול לרשת אותה אם זה אח מאב משותף, אז אחיה אומרים הבן מת ראשון והיא מתה אחרונה וירשנו כל נכסיה, ויורשי הבן כגון ובין בן יעקב מלאה. עד עכשיו התייחסנו ליוסף בן רחיל, אבל היה לאותו יוסף בן רחיל אח מאב משותף, מיעקב, כי ליעקב היה עוד אישה, לאה, ומלאה נולד ראובן. אז יושע בן זה מצביע על מישהו כמו ראובן בן יעקב מלאה, הוא אח מאב משותף לאח של אותו יוסף. טוען כל הנכסים ואומר רחל מתה תחילה וירש יוסף את כל נכסיה, הוא הבן, הוא יורש את אמו, ואחר כך מת הוא וירשנו כל הנכסים. אחר כך מת יוסף וזה מאפשר לנו לרשת את כל הנכסים כולל אלו של רחל אמו של יוסף. עד כאן ראינו איך שהתנא קמא מציג את העניינים, שפה יהיה הסכמה בין בית הלל ובית שמאי ששתי קבוצות יורשים, יורשי האם, יורשי הבן, הם חולקים בנכסים. אמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן. בניגוד למה שאתה תנא קמא אומר שיש הסכמה, פה אני מודה שיש כאן יש כאן מחלוקת. עכשיו לא ברור בלשון המשנה על מה מדובר, אבל אם נסתכל שוב פעם ברשב"ם הדברים יתבהרו. הרשב"ם נמצא למטה בשורות הרחבות, פה יש לנו גם כוכבית ששמנו בתוך הרשב"ם, כלומר ואני מודה וחולק עליך לדברי בית הלל נמי אמרינן אחא נכסים בחזקתן, כאילו בניגוד למה שאתה אומר שבית הלל יסכימו עם בית שמאי שחולקים את כל הנכסים 50% ליורשי הבן 50% ליורשי האם, אני אומר שאין לשיטת בית הלל חלוקה שווה בין אלו לאלו, אלא מה, גם פה אנחנו אומרים נכסים בחזקתן, ובגמרא מפרש בחזקת מי וטעם הנמי מפרש. זה לגבי שיטת רבי עקיבא במקרה הזה. אבל אנחנו ממשיכים במשנה. אמר לו בן עזאי, בן עזאי פונה לרבי עקיבא ואומר לו על החלוקין אנו מצטערין. זה מתייחס למשנה הקודמת שבו חלקו בית הלל ובית שמאי בנפל הבית עליו על אשתו, ושמה אומר בן עזאי חבל שהיה מחלוקת שם, זה על החלוקין אנו מצטערים, אנחנו מצטערים שהיה שם מחלוקת, אלא שבאת לחלק עלינו את השווים, אתה עכשיו בא לעשות מחלוקת פה, במקרה שדווקא התנא קמא אומר שיש הסכמה בין בית שמאי ובית הלל. חבל עליך שאתה יוצר, אתה ממשיך רוח הקרב, רוח המחלוקת. וזה, על זה בית שם, בית בן עזאי מתונן. נראה גם ברשב"ם את הקטע האחרון, על המשנה, עמלי בן עזאי, על החלוקים וכולי. בית שמאי ובית הלל דליאל, שם אמרנו הם חלקו במקרה של נפל הבית עליו על אשתו, אז על אלו אנו מצטערים אשר לא הושבו לדעת אחת. ואתה, כוונה אתה רבי עקיבא, באת לחלוק ולומר חלקין היו בית שמאי ובית הלל, ומה שחבריך אומרים שאין שווים, שאין בית הלל בית שמאי הם שווים, לא חלקים. אנחנו שוב פעם חוזרים לקטע מילה במשנה שדורש עברה. יש לנו גם חיצים בצד הגמרא, אז במשנה ראינו שרבי קיבה אומר מודה אני וזהו, כאן אני מוכן להודות שפה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ורבי עקיבא אמר מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן. מה הכוונה בחזקתן? הגמרא בחזקת מי? לגבי מה שרבי עקיבא אומר פה במשנה, בחזקת מי מדובר? רבי אילה אמר בחזקת יורשי האם, רבי זיר אמר בחזקת יורשי הבן. יש פה מחלוקת אמוראים ידו של מי גובר. לפי רב הילה יורשי האם, לפי רבי זירא יורשי הבן. כי סליק רבי זירא, כשרבי זירא עלה לארץ ישראל, הוא עלה מבבל לארץ ישראל, קם בשיטתי דרבי הילה. הוא עזב את עמדתו וקיבל שיטת רבי אילה, שבמקרה שיש ספק נפל בית עליו על אמו, הנכסים יהיו בחזקת יורשי האם. אמר רבי זירא שמע מינה אווירה דארץ ישראל מחכים. הרשב"ם למטה, אמר רבי זירא שמע מינה אווירה דארץ ישראל מחכים, שמשעליתי לארץ ישראל נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת דברים. אז מקודם רבי זר היה בדעה לאור הספק הנכסים בחזקת יורשי הבן, כאן הוא מתאושש ואומר לא הגעתי לארץ ישראל ויכולתי להתרכז יותר, ללמוד יותר אפקטיבי, ואני חוזר בי, וכעת סובר שנכסים יהיו בחזקת יורשי האם. וטעם המי, למה חזר בו רבי זירא? אמר אביי, הואיל והוחזקה נחלה באותו שבט, כוונה שבט של האם. גם זה צריך קצת בירור, אז אנחנו נסתכל ברשב"ם. אומר ותם המי הדר הרבה רבי זירא ואותו שבט של אין. יש גישה שבאופן כלי אנחנו אוהבים לשמור על מה שנקרא הסטטוס קוו, מה שבלשון התלמוד קוראים לזה החזקה. אז עד עכשיו, כל זמן שהאישה הייתה בחיים, וכמו שראינו מקודם, הבעל שלה מת ראשון, אז נכסיה השתייכו אליה, והיא באה משבט מסוים. אז הנכסים של האישה משתייכים או מתייחסים לשבט שממנו בא אבא שלה, ואחורה עד בני יעקב. עכשיו הבן הזה הוא מייצג העברת נחלה משבט של אמו לשבט של אביו. הבן מתייחס מבחינת השתייכות לאיזו שבט, לאותו שבט שממנו בא אביו. אז מאחר שיש לנו ספק וידענו שבעבר הנכסים היו שייכים לאישה הזאת שבאה משבט מסוים, אז נשאיר את הדברים על כנם. ולכן סובר רבי זרע שבמקרה כזה עדיף להשאיר את הדברים בחזקתן, מה שהיה פעם, מה שהיה כן ידוע לנו בוודאות, שהנכסים האלו פעם היו בשייך לשבט מסוים. יש עוד נקודה ברשב"ם שמופיע קצת לפני כן, בדיבור מתחיל בחזקת יושעיהם, כלמפורש לקמי, הועיל והופסקה נחלה לאותו שבט, שכל ימי חיי האישה, לאחר שמת בעלה, היה כל ממונה בחזקתה, והרי היא משבט אביה, ואפילו כתובתה ותוספתה שגבתה מבעלה, משבאו לידה, הרי אין בחזקת שבט אביה, שהיא מתייחסת אחר שבט אביה, כמו שאנחנו הסברנו. אז לכן יש סיבה לרבי זרע לעזוב את שיטתו הקודמת ולמד שיטת רב אילה, שמלמד שנכסים בחזקת יורשי האם. הגמרא ממשיכה, אמר לו בן עזאי, על החלוקין אנו מצטערין וכולי. אז הוא אומר בהמשך דבריו של בן עזאי, אומר, אלא שבת אתה, וזה לשון נוכח, לא לשון בגוף שלישי שנחשב יותר מכובד, למשל כשתמיד מדבר אל רבו. אמר רבי סמלאי, עודה אמרה, עודה כמו זאת אומרת, בן עזאי תמיד חבר לרבי עקיבא אבי, שהוא היה בדרגה כזאת, לא חברים חברים וגם לא רב ותלמיד, אלא משהו ביניהם, תלמיד חבר. בתחילה היה תלמיד, אבל עם הזמן בן עזאי היה כל כך חריף וגדול בתורה, אז הוא היה כאילו קולגה של רבי עקיבא באיזושהי שלב. אז הוא נחשב תלמיד חבר. מה מאפיין יחס כזה? שמדברים בלשון גוף שני, לא גוף שלישי, כמו שאנחנו אומרים, בלשון נוכח, אתה, במקום כבודו, כבודו או כבוד הרב. והגמרא מראה את זה פה, דקמר לי שבאת, ולא כמר למשל שבא רבנו. מהלשון הזה, מהסגנון הזה, רואים שבן עזאי שאמר לרבי עקיבא מאז שבאת, הוא בעצם תמיד חבר ולא תמיד מן המניין. עד כאן שיעורנו להיום.